ראשית כל, מאוד מפריע לי אם טלפון סלולרי מתחיל לזמזם, אז ממש זה מפריע לי מאוד. ואני עוד זוכר, היו ימים שאפשר היה לעבור יום שלם בלי טלפון סלולרי. אז פשוט שעה דיברתם על עינויים של יום הכיפורים, אז זה עינוי של השעה הזאת בלי הטלפון. ועוד בקשה שנייה, שזה תלוי עם השיעור טוב, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, בארצות הברית, לפני שמחזה מגיע לברודווי, אז מראים את המחזה בכפרים קטנים מסביב לניו יורק, בקנטיקט, בעוד מקומות. ואם זה מצליח, אז המחזה מגיע לברודווי ממש. אני מייתה שמתכונן לומר את הדברים שאני אומר הבוקר כדרשת שבת שוטה בעיר הגדולה ירושלים
אנחנו שפני הניסיון
אתם שפני הניסיון אז אם זה אם יש בו קצת הצלחה ויש לכם חברים בענוב נבוא לדעות תתתי הבקשה שלה ואם זה לא מוצלח, ואני אוכל. בניתי את השיעור על משך חכמה, רד 120 חכמה. יכול להיות שאין 120 חכמה, רד 120 חכמה שאינו מוצלח. אבל זה מאמר ש... אני מושפע מזה מאוד. ומזה התחלתי במשך השנים לבנות על זה עוד ועוד דברים. בפרשת האזינו, עלה אל הר העבדים הזה, הר נבו אשר בקרביו, אשר על פני ירחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. עלה אל הר העבדים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב, אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען, אשר נותן לבני ישראל לאחוזה. שואל לבני שמחה, הקדוש ברוך הוא כבר אמר את הדברים הללו למשה רבינו בפרשת פנחס, אבל יש הבדל יסודי בין מה שהוא אמר בפרשת פנחס ומה שהוא אומר כאן בפרשת האזינו. אם נעיין במספר 2, ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העבדים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. כאשר תראה אותה ונאספת אל עמך. אז יש כאן שני שינויים משמעותיים בין מה שהקדוש ברוך הוא אומר בפנחס ומה שאומר בהאזינו. ראשית כל בפנחס כתוב וראה את הארץ אשר נתתי לשון עבר. מה כתוב כאן בפרשת האזינו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. ועוד, בפרשת האזינו כתוב, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. המילה לאחוזה אינה מופיעה בפרשת פנחס. הלו, זה משמעותי להיות? נעיין בעוד מקום. תחילת ועד חנן. עברנו וערה, מספר 3, עברנו וערה את הארץ הטוב אשר בעבר הירדן. לא הטוב הזה, ויתעבר השם בי למענך הקודש ברוך הוא כעס עליי. רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה. עלי ראש הפסגה וסוינך יומו וצפונו ותימונו ומזרוכו וראי בעיניך. כאן אני כבר שואל את השאלה, איך הוא יראה? ראי באוזניך? עם מה רואים? וראי בעיניך. ואנחנו נפרק אומר למשה רבינו, וראי בעיניך, וראי בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. השאלה הזאת אין המשך חוכמה שואל, אבל נראה שזה הוכחה לדבריו. וצוות יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. הוא ינחיל לעם ישראל את הארץ אשר אתה תראה. אומרת מיישים חכה. הגמרא הלא אומרת מסכת בבא בתרא שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. אברהם אבינו קנה את הארץ על ידי זה שהוא התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, ככה הגמרא אומרת, קניין חזק, הוא עבר בארץ. ולא עוד, אלא חז"ל אומרים במספר מקומות, וחשי מביא את זה, שהליכתו של אברהם אבינו בארץ, הוא כבש את הארץ לפני בניו. מעשה אבות סימן לבנים. חשי אומר, הוא הגיע לשכם, כאשר הוא הגיע לשכם אומר חשי שהוא התפלל על בני יעקב שיבוא לשכם כדי ללכוד את העיר הזאת. כאשר הוא עובר בין עי ובין בית אל, כל מקום ומקום שהוא הולך, הוא הולך וכובש את הארץ לפני בניו. אומר עמי שמחה, מה שאברהם אבינו עשה ברגליו, עשה משה רבינו בעיניו. כוחו של אברהם אבינו היה בהליכה. הוא בא מקצי העולם הרוחני, והוא הלך כל חייו לקראת האלוקים. הוא הלך מתהום הנשייה של עבודה זרה, עד שהוא הגיע לפסגת קרבת אלוקים בהר המוריה. אברהם אבינו הוא הולך. כוחו של אברהם של משה רבינו, כוחו של משה רבינו הייתה בראייתו. הוא ראה מה שאף אדם בעולם לא זכה לראות. פונים על פונים, דיבר השם עם משה. מה שיש בכוחו של אברהם לעשות ברגליו, יש למשה רבינו לעשות בראייתו. כאשר משה רבינו הסתכל על הארץ, הוא כבש את הארץ. הוא עשה את הארץ נוכל להיכבש לפני בניו. ככה מסביר רבי שמחה, מה קראנו עכשיו בפרשת ואלחנן, וצוות יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. את מה יהושע ינחיל לעם ישראל? לא הארץ שהוא יכבוש לבד, אלא הארץ שהייתה כבושה לה, איך היא נכבשה? היא נכבשה על ידי משה רבינו. הוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. למה צריכה התורה לכתוב, הוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה? הלא מספיק לומר, הוא ינחיל אותם את הארץ, נקודה. אלא הוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. אם ראייתך, משה רבינו, אתה קונה וכובש את הארץ לעם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כוחך בעיניך. לכן וראה בעיניך אותם עיניים קדושות שראו מה שאף אחד לא זכה לראות בכל ההיסטוריה. עם אותם העיניים תסתכל על ארץ ישראל, ועל ידי זה תכבוש ותקנה את הארץ לפני בניך. ממשיך רבי שמחה ואומר, תוכל להיכבש לפני בניך. ככה מסביר רבי שמחה, מה קראנו עכשיו בפרשת ואלחנן, וצוות יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה את מה, את מה יהושע ימחיל לעם ישראל? לא הארץ שהוא יכבוש לבד, אלא הארץ שהייתה כבושה לה. אז איך היא נכבשה? היא נכבשה ידי משה רבנו. הוא ימחיל אותם את הארץ אשר תראה. למה היה צריך, למה צריכה התורה לכתוב, הוא ימחיל אותם את הארץ אשר תראה? הלא מספיק לומר, הוא ימחיל אותם את הארץ, נקודה. אלא הוא ימחיל אותם את הארץ אשר תראה. אם ראייתך, משה רבנו, אתה קונה וכובש את הארץ לעם ישראל. לכן אני אומר, לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כוחך בעיניך. לכן וראה בעיניך אותם עיניים קדושות שראו מה שאף אחד לא זכה לראות בכל ההיסטוריה. עם אותם העיניים תסתכל על ארץ ישראל, ועל ידי זה תכבוש ותקנה את הארץ לפני בניך. ממשיך רבי שמחה ואומר, כמה פעמים נכנס עם ישראל לארץ ישראל? מבחינה הלכתית, כמה פעמים הגענו לארץ? מבחינה היסטורית, 3 פעמים, ואנחנו הפעם השלישית. אבל מבחינה הלכתית, 2 פעמים. בימי יהושע ובימי עזרא נחמיה, שיבת ציון, כאשר שבנו מבבל. ויש הבדל גדול בין השניים. וההבדל הגדול הם דבריו הנפלאים והמפורסמים של הרמב"ם. יש לנו הרמב"ם. אבא, כל מקום שלא נעשה בכל אלו בחסדר הזה אין קידוש גמור. וזה שעושה עזרא שתי תודות זיכרון הוא שעשה. הרמב"ם מסביר שיש דרך איך מקדשים ירושלים ובית המקדש. והוא נותן את כל ההלכות איך מקדשים. יש קורבנות שצריכים להביא. אבל הוא אומר את זה שעזרא, כאשר הוא חזר מבבל, הוא עשה שתי קורבנות תודה שהן בדרך כלל. הדרך איך לקדש את העיר, אומרים שרוצים להוסיף על העיר. אבל מה שעשה עזרא, שתי תודות זיכרון שעושה, לא במעשיו נתקדש על הכל. ירושלים לא נתקדש בבית המקדש, לא נתקדש על ידי מעשיו של עזרא, שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים. כדי לקדש או להוסיף על קדושת העזרות ובית המקדש והעיר ירושלים, צריכים מלך ואורים ותומים, ולא היה. ובמה נתקדשה? אז איך הוא קידש את ירושלים ובית המקדש? בקידוש הראשונה של קידשה שלמה, שהוא קידש בעזורה בירושלים לשעתון וקידשם לתלווה. כאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא קידש ירושלים ובית המקדש, קידושה לשעתן, קידושה לעתיד לבוא, כאשר עזרא ונחמיה חוזרים מגלות בבל לארץ ישראל, ירושלים עומדת עוד בקידושתה. כאן, לכן, אומר הרמב"ן, לפיכך, מקריבים הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קדושים בכל האזור, אף על פי שהיא חרבה, ואינה מוקפת במחיצה, ואוכלים קודשים קלו ומעשה שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומות, שהקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הרמב"ן המפורסם, הלך את תצאי. שהרמב"ן שואל על עצמו, ולמה אני אומר? למה אני אומר שבנוגע לקדושת המקדש בירושלים, קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, ובנוגע לקדושת ארץ ישראל, הרמב"ם הלכות תרומות בעצמו, פסק שקדושה הראשונה שקידש יהושע את הארץ, נתבטלה. קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. וכאשר עלו עזרא ונחמיה הם קידשו את הארץ מחדש. עולי בבל קידשו את הארץ בנוגע לתרומות ולמעשרות ולשמיטה. אז הרמב"ם שואל על עצמו, למה אני מחלק? בין קדושת הארץ מצד אחד לקדושת המקדש בירושלים מצד שני. בנוגע לקדושת המקדש בירושלים אני אומר שקדושתו של שלום המלך קדשה לסתה וקדשה לתלבות, אבל בנוגע לארץ ישראל אני אומר שהקדושה נשאלה שקדשה יהושע בטלה, לא קדשה לתלבות. וקדושת עץ ונחמיה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא בארץ ישראל מקודשת היום, מכיוון שעולי בבל קדשו השם. שוב, אומר הרמב״ם שההבדל הוא ככה, קדושת המקדש בירושלים היא מפני השכינה, ושכינה אינה בתלה. כאשר שלמה המלך הוריד את קדושת השכינה לירושלים ולבית המקדש, שכינה אינה בתלה. פרוס, זה בין שם, היום הוא כאן, למחר הוא שם, אין דבר כזה. ברגע שירושלים ובית המקדש נתקדשו בקדושת שכינה, נשאבה הקדושה לעתיד לבוא. אבל קדושת יהושע שקידש את הארץ היה ידי כיבוש. בנה רכב נצר והוא ביטל את הכיבוש של יהושע. קדושה של כיבוש אפשר לבטל על ידי כיבוש אחר. אבל עזר נחמיה הם קידשו את הארץ לא על ידי כיבוש. אני מפחד לומר את המילה איך הם קידשו את הארץ. הם קידשו את הארץ על ידי התנחלות, שהתנחלו בארץ, התיישבו בה. וקדושה של התנחלות, אומר הרמב״ם, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אי אפשר לבטל קדושה של התנחלות. אי אפשר, נכון, אני לא מדבר תדע, זה אלה דברי הרמב״ם. ככה הרמב״ם מחלק בין קדושת יהושע שהיה על ידי כיבוש וקדושת עזר נחמיה שהיה על ידי התנחלות. פשוט קשה מאוד היום אפילו ללמוד, חס ושל, אם אני אלמד את הסוגיה של חיידף, אני יקחו אותי למגרש הנושאים. כן.
מה?
Just one moment. What's the question?
שאלה טובה.
אני חשבתי שאתה תשאל שאלה עוד יותר טובה. באמת? לא, שאלה טובה. נכון. אחרי הכיבוש בהתנחלות, זה נכון. אבל עוד שאלה, באמת כוחה של התנחלות יותר גדולה מכיבוש? אז אם גלינו מן הארץ בפעם השנייה, אז שוב בטל ההתנחלות. יש הרבה תירה על שתי השאלות הללו. המון. אני מפחד שאם אני אכנס לעובי הקודש של השאלה שלך ושל השאלה שלי, אנחנו לא נצא מכאן. אנחנו צריכים בעיקר לדעת שיש הבדל גדול בין כיבוש. זאת אומרת, יהושע קידש את הארץ על ידי כיבוש. ההתנחלות בעם מלא אחר כך, אבל מעשה הקידוש היה על ידי כיבוש, והכיבוש נעשה עם הארון שנעשה לפניהם, והארון היה המקדש על ידי כיבוש. ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומו השם ויפוצו אויביך מפניך וינוסו משנאיך לפניך. אוקיי. אז קדושת הכיבוש באה על ידי הארון. ההתנחלות באה למעלה אחר כך. עזר ונחמיה קידשו על ידי התנחלות. קידשו על ידי התנחלות. לא על ידי כיבוש. מכיוון שהם קידשו... כמה שעות יש לכם היום? אני אגיד לכם תשובה ממש בקיצור, גם בקיצור ממש הסבר שאני פעם אמרתי. רש"י והרמב"ן והספרה בפרשת בחוקותיי, שם כתוב באמצע הכללות על חורבן הארץ וגלות העם, ושוממו עולה אויביכם היושבים בה. אויביכם היושבים בארץ יושממה, אומר הרמב"ן ורש"י בספרו, כאן בשורה טובה לעם ישראל. כאן יש בשורה טובה, שגם אחרי חורבן הארץ ואחרי גלות עם ישראל, לא יבוא אויב במשך כל השנים ויתיישב בארץ. אף אומה ולשון לא תוכל להתנחל בארץ הזאת. והארץ, אגב, שמרה אמונים לעם ישראל במשך 2,000 שנה. לא הייתה שום אומה ולשון שהייתה יכולה לעשות אחיזה בארץ. הארץ אינה מסבירה פנים לאינם יהודים. אז באמצע התוכח היש אותה ברכה גדולה והבטחה, ושונו עולה אויביכם, אויביכם יהיו שמים במארץ, הם לא יוכלו להתנחל. והרמב"ן כותב איך המקום שהיה כל כך מפואר הפך להיות חרב כל כך, במקום שהקדושה יותר גדולה שם החורבן, והחורבן של הארץ הפך להיות ברכה שאף אומה לא הייתה יכולה להתנחל בארץ. אומר אני, כיבוש של של נבוכדנצר יכול לבטל כיבוש של יהושע. מה יבטל התנחלות? התנחלות אחרת. אבל אם התורה אומרת שלא תתנחל שום אומה, לא תוכל להתנחל, אין כוח כנגד ההתנחלות של עם ישראל. אין כוח בעולם שיכול לבטל את ההתנחלות. It's a good word. חביבי, it's a good word. אמרתי את זה לפני גדולים והם... הם אמרו שזה טוב מאוד, שזה מצוין. אבל לא בשביל זה באתי כאן. אומר את מאיר שמחה, משה רבינו הסתכל פעמיים על הארץ. ראייה ראשונה הייתה הראייה של פרשת פנחס. וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. בפרשת הזינו כתוב, וראה את הארץ אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. הראייה הראשונה של פרשת פנחס הייתה כיבוש יהושע, שכתוב בלשון עבר, מכיוון שקדושה ראשונה קדשה לשעתה, ולא קדשה לתלבו. ולא כתוב שם לאחוזה, מכיוון שעל ידי כיבוש יהושע, היא לא ניתנה לעם ישראל לאחוזה. גולו ממנה ובטלה קדושתה. אבל משה רבינו מסתכל פעם שנייה, זאת היא הראייה וההסתכלות של פרשת הזינו. וראה את הארץ אשר אני נותן. אני נותן תמיד, זאת היא קדושה שנייה של עץ ונחמי של קדשו לשעת וקדשו לעתיד לבוא, ואותה ראייה לא רק שהיא קדשה את הארץ, אלא היא נתנה את הארץ לעם ישראל, לאחוזת עולם. אלו הם דבריו הנפלאים של רבי יוסף. מכאן והלאה אני מוסיף על דבריו. יש ראייה שלישית. משה רבינו כנראה מסתכל על הארץ בפעם השלישית. סוף התורה, זאת הברכה. 5. ויהיה משה מערבות מואב על הנבו, נוש הפסגה, אשר על פני ירחו, ויראה להשם, שמענה את כל מילה ומילה כאן. כאן יש הבדל עצום בין הראייה של פרשת פנחס והראייה של פרשת האזינו. הקדוש ברוך אומר לו, ויראו את השם את כל הארץ.
את הגלעד עדן ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון ואת הנגב ואת הכיכר בקעת ירחו עיר התמדים עד צורה ויאמר השם אליו זאת הארץ אשר נפרס אל אברום ליצח וליעקב לאמור לזרעך אתננה הן איסיך בעיניך וידי זה אתה כבשת וקידשת את הארץ ושומע לא תעבור מה נתחדש כאן בראייה השלישית? נתחדש כאן כל שלוש פעמים כתוב כל הראייה השלישית הזאת היא הביאה השלישית לארץ שאנחנו חלק בלתי נפרד בינינו. אנחנו חיים בתקופה של הראייה השלישית. לכן אני מאמין באמונה שלמה כל מיני תוכניות לא יבטלו את הבטחת הקדוש ברוך הוא למשה שקנה את כל הארץ, את כל הארץ, כל הארץ. אז נתחדש כאן, זאת אומרת יוצא איפה שפרשת פנחס זה יהושע, פרשת האזינו זה עזר ונחמיה ופרשת זאת הברכה זה הביאה השלישית שאנחנו באנו לארץ בתקופה החדשה במשך 100-200 שנים האחרונות וכאן יש הבטחה של כל הארץ והכל מתקדש ונכבש על ידי ראייתו של אברהם של משה רבינו ועוד זאת זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב מה שאני רוצה עוד לחדש חושב זה חידוש יפה אברהם יצחק יעקב אברהם יצחק יעקב כבר אמרנו בנוגע לאברהם אבינו במה הוא קידש את הארץ על ידי זה שהוא הלך בארץ הוא כבש את הארץ לפני בניו שכם עי יריחו בית אל ירושלים חברון באר שבע הוא מגיע להתפלל על בני יעקב שיבואו להילחם בשכם הוא כובש את הדרך לפני בניו קום יתהלך בארץ לאור כל רבות מעשה אבות סימן לבנים אז אני רוצה לומר יהושע קידש את הארץ על ידי קדושת אברהם אבינו במה קידש יצחק את הארץ? מה קידש יצחק אבינו? יצחק אבינו הקדוש ברוך הוא אמר לו גור באורץ הזאת שכון באורץ אשר אומר אליך אומר המדרש יש לכם כאן את המדרש נאמר 7 וידע אליו השם ויאמר אל תדת מצקיימה שכון באורץ עשה שכונה בארץ ישראל הווה נוטייה הווה זורייה הווה נציב אתם שומעים? במה יצחק מקדש את הארץ על ידי מה? התנחלות! זה קדושת עזרא ונחמיה. ועוד דבר אחר, שכון בארץ, שכון את השכינה בארץ. על ידי ההתנחלות, יצחק מקדש את הארץ עם הקדושה השנייה שקדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אז אם אברהם זה יהושע יצחק הוא עזר ונחמיה מה אנחנו יודעים על יצחק? מה אנחנו יודעים על יצחק? ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו השם הוא חופר בורות הוא מביא מים לארץ כל פעולותיו של יהושע של יצחק הן פעולותיו של עצמו רחמי, של התנחלות בארץ. ועל ידי שעושים פה שכונה הוא משכין את השכינה בארץ. אז לכן אברהם זה יהושע, יצחק זה עזר ונחמיה. מהו יעקב? מהו יעקב? אולי כדי להסביר לכם יעקב אני אגיד דבר שרב הלל משקלוב כתב בכל התור בשמו של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה כתב לפני 200 שנה ממש דברי נבואה. הוא כתב שבפעם הראשונה שעם ישראל בא לארץ היה על ידי כיבוש יהושע, בפעם השנייה זה היה על ידי התיישבות בארץ של עזרא ונחמיה, בפעם השלישית שאנחנו נגיע בחזרה לארץ זה יהיה הן על ידי כיבוש יהושע והן על ידי התנחלות של עזרא ונחמיה. שני הדברים יהיו נחוצים. אתם שומעים מה הגאון מווילנה כתב לפני 200 שנה? הוא צדק 100%. נצטרך לכבוש את הארץ ונצטרך להתיישב בארץ. מה עשה יעקב אבינו? ויקן, הוא מגיע לשכם, ויקן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה, הוא קנה משכם, הוא קנה את חלקת השדה בני הכסיקה, הוא פשוט התחיל לקנות עוד דונם ועוד עז. אבל האם זה היה מספיק בשביל יעקבינו ויש בארץ? לא. הוא אומר בסוף חייו, הוא אומר, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, מן הארץ אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. הוא נלחם למען הארץ. ויבוא יעקב שולי מעיר שכם אשר בארץ כנען, ובואו מפחד הנערם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו, מיד בני חמור אבי שכם דמי הכסיתו. שמעון ולוי עסקו בכיבוש הארץ. וייסו, אחרי מעשה שכם כתוב וייסו ויהי חיטת אלוקים על ההורים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. זאת אומרת, נפלא, יעקב אבינו קונה את הארץ הן על ידי כיבוש והן על ידי התיישבות. הוא אם כן מסמל, הוא מעשה אובן, סימן לבנים, המסמל את הביאה לארץ בימינו. ובסוף ויחי, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אבל עוד דבר מאוד חשוב בנוגע ליעקב אבינו. במה זוכה יעקב למה שלא זכו לא אברהם ולא יצחק? ההפטרה של יום הכיפורים. נאמר 8. אם תשוב משבת רגליך, עשות חפציך ביום חדשי וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך וממצות חפציך ודבר דבר. אז תתענג על השם והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך. מה זה נחלת יעקב אביך? דשי מביא את הגמרא. ליעקב ניתנה נחלה בלי מצרים. אנחנו בזמירות של ליל שבת, בלי מצרים נחלה. למי ניתנה נחלה בלי מצרים? זה ליעקב. רש"י מביא את זה. נחלת יעקב ויכול נחלה בלא מצרים. כמו שנאמר, ופרצתו יומו וקדמו צפונו ונגבו. אם כן, אני חושב שאני לא טועה. אם פרשת פנחס זה אברהם אבינו, אם פרשת האזינו זה יצחק אבינו, פרשת זאת הברכה את כל הארץ נחלה בלי מצרים, את מי זה? זהו יעקב אבינו שמקבל נחלה בלי מצרים. מי שלא כובש את הארץ אלא מתנחל בארץ. הפרשת זאת הברכה היא המתארת לנו תיאור נפלא את התקופה שבה אנחנו חיים. אברהם יצחק ויעקב.
ואני מוכן לדברי הגאון מבילנה, אברהם הוא יהושע, יצחק הוא עזר נחמיה, ויעקב הוא שתיהם ביחד. עזר נחמיה ויהושע. אגב, אם אני לא טועה, הגאון כותב שם שהגמטריה של יהושע שווה לגמטריה של עזר ונחמיה. לא רציתי לומר לכם את זה, בגלל שעכשיו אתם תתחילו כבר לעשות את החשבון ולא תשמעו לאף מילה שאני אומר, ואני חושב שתגיעו למצב שיהיה הבדל במספר אחד בין שניהם. תעשו לי טובה, תעשו את כל החשבונות אחרי השיעור, תאמינו לי, תאמינו לי, יהושע equals עזרא נחמיה. יעקב אבינו, פרשה שלישית, אביה בימי. הרב סולובייצ'יק אומר באחד משיעוריו הנפלאים, הוא אומר שמה שתופס ונוגע לקדושת הארץ, קדושת יהושע, קדושת עזרא נחמיה, תופס גם ונוגע לתשובה. כמו שכיבוש והתנחלות הם היציאה של האדם מן הגלות עד שהוא מגיע לגאולה אל המנוחה ולנחלה, כל חוטא גולהו. כל חוטא מסתובב אי שם בעולם בלי שתי רגליים יציבות עומדות על קרקע מוצקת עתיו. הוא נע ונד עד שסוף סוף כאשר הוא עושה תשובה הוא יכול להגיע אל המנוחה ולנחלה. ויש שני סוגי תשובה. כמו שיש שתי דרכים לקדש את הארץ, על ידי כיבוש או על ידי התנחלות, יש גם כן שתי דרכים שהאדם מגיע להיות בעל תשובה. יש תשובה של התנחלות. מה זאת אומרת התנחלות? לאן הגיעו עזרא נחמיה כאשר חזרו לארץ? לאן הם הגיעו? הם הגיעו ישר לירושלים. ירושלים הייתה כבר קדושה מאז ששלמה המלך קידש אותה. איך הם קידשו את הארץ? הם קידשו את הארץ על ידי זה שהם הגיעו לירושלים, ומירושלים הם יצאו הלאה ומעבר לירושלים. יהושע לא הגיע לירושלים עד 350 שנה כדי שנכנסו לארץ, עד שהגיעו סוף סוף למקום הקדושה. יהושע ואלו שבאו אחריו היו צריכים לכבוש עוד עמדה ועוד עיר ועוד מבצר. עזרא נחמיה הגיעו ישר לקדושת המקדש בירושלים, התבשמו והתקדשו על ידי קדושת המקדש בירושלים, ואותה קדושה הם הביאו הלאה לכל הארץ. ומאחר שיש שני סוגי בעלי תשובה, יש בעל תשובה שזוכה שברגע אחד הוא מרגיש את השכינה והוא הופך להיות אדם אחר, פשוט משהו קורה. הוא תמיד היה אומר על הסיפור על פרנץ רוזנצווייג, שהחליט כבר להשתמד, הוא היה מהמשכילים שבגרמניה, במלחמת העולם השנייה, הוא כבר החליט, כמו שהרבה החליטו, להתנצר, ולכן להיכנס ככה לתוך החברה הנוצרית בגרמניה. עד שיום כיפור אחד הוא הסתובב ברחובותיה של ברלין, והוא שמע קול צעקה באיזה סמטה, והוא נכנס לאותה סמטה, והוא מצא את עצמו בבית כנסת, ונשאר שם כל יום הכיפורים, והוא יצא אדם חדש לגמרי. אומרים שזה היה שטיבל של סטולן. פעם שמעתם תפילה של קרלין סטולן? מי שלא חיווה את החוויה הזאת אינו יודע מה זו תפילה. אני התפללתי בצעירותי 7 שנים בניו יורק אצל קרלין סטולן,
התפילה היא בצעקה נוראה מתחילתה ועד סופה. ויש להם איזה ברכה שהם אף פעם לא היו צרודים. אין ידע את זה קרה. אני אחרי השיר הזה אני כבר אהיה צרוד. אבל אז ברוך שיונה ואויילום ככה היו מתפילים לתולל תשחי את הגנצנדר. הוא נכנס לתוך אותו חום של יום הכיפורים של יהודים שהתפללו לקדוש ברוך הוא בכוונת הלב, והוא יצא אדם אחר לגמרי. יום אחד, שעה אחת, יש קונה עולמו בשעה אחת. אגב, פעם שמעתי מיהודי, אוי, יהודי טוב, אייזק ברנסטיין, זכרנו לברוך עליו, היה רב בלונדון, הוא אמר פעם, יש קונה עולמו בשעה אחת, אפשר, אנחנו תמיד לומדים את הגמרא, תקופת זמן של שעה. הוא אמר, לא. הקדוש ברוך הוא אומר, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, הוא לא פנה. יש קונה עולמו, אדם יכול לקנות עולמו, בשעה אחת, פנייה אחת, בדרך הנכונה. פנייה אחת, שבו האדם עובר מדרך רעה, לדרך טובה. פנייה אחת וכל החיים משתנים. פרנץ רוזנצווייג היה בעל תשובה של התנחלות. אבל יש סוג אחר של בעל תשובה. שהכל קשה. הוא צריך לרבוש עמדה אחרי עמדה. עד שהוא סוף סוף מגיע למצב שהוא שומר שבת כהלכתו. שומר כשרות, משם הוא עובד על עצמו לא להוציא מפיו לשון הרע. הוא עובד על מידותיו עבודה קשה של כל החיים. זאת תשובה של כיבוש. אז יש שני סוגי תשובה. תשובה של כיבוש ותשובה של התנחלות. אז אני רוצה לומר, אברהם, יצחק ויעקב הם המסמלים לנו את שלושת היסודות עמודי התשובה. מה הם עמודי התשובה? על מה התשובה בנויה? חרטה על העבר? אבל מה צריך לבוא אחרי חרטה על העבר? הרמב"ם כותב את זה מספר פעמים. כשיעשה תשובה חייב להתוודות. כאשר אדם סוף סוף עושה תשובה, חייב להתוודות, הוא צריך להוציא בשפתיו אותם הדברים שהוא גמר בליבו. אם אין הוא אומר בידוי, אם אין הוא אומר על כך שחתנו בניך, אשמנו, בגדנו, הוא לא תהיה מצוות תשובה. ולפי הרמב"ם, יש לי גם על זה שיעור, שעיקר התשובה זה הבידוי. ומה העמוד השלישי? אז חרטה על העבר, וידוי, קבלה על העתיד. ניקח עכשיו את שלושת עמודי העולם, אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו נראה שהם מסמלים את שלושת, אותם שלושת החלקים של תשובה. האם היה מישהו שהתחרט על העבר יותר מאברהם אבינו? ולא רק שהוא התחרט. מדובר על אברהם אבינו, כמו שאמרנו, מה היה אברהם אבינו? אברהם אבינו היה יהושע, כיבוש. איזה סוג תשובה עשה אברהם אבינו? תשובה של כיבוש. הרמב"ם, יש לי כאן את הרמב"ם, הרמב"ם מתאר את הדרך מלא הסיגופים והיסודים של אברהם אבינו בין שלוש שנים, הוא התחיל לשוטט בדעתו ושואל שאלות. הוא נולד לתוך תרבות, לתוך משפחה של עובדי עבודה זרה, והוא עובד עמהם. והוא התחיל לשאול שאלות. 37 שנים של שאלות עד שבגיל 40 הוא הגיע למסקנה שיש לבין שם. האם אפשר לנו להבין עד כמה ייסורי נפש אברהם אבינו עבר? הוא יודע שאם הוא מחליט שיש לבין שלום, הוא מחליט שכל העולם טועה, הוריו טועים, כל העולם הוא שקר. והוא יעמוד לפניהם ויגיד להם, חבר'ה, אתם טועים, אתם טועים, כל העולם טועה. ואולי הוא חושב לעצמו, אולי אני טועה. כמה לילות של נידודי שינה עברו על אברהם אבינו עד שהוא הגיע לאותו מצב שהוא הכיר את דודו. מדובר על תהליך, אפילו לפי גוי בשם פול ג'ונסון, ההיסטוריון, אם לא היה כאן אברהם, קשה מאוד להעלות על הדעת שבמשך כל ההיסטוריה היה עומד עוד אדם כמו אברהם אבינו. אברהם מתאר אותו עד שנגמל איתן זה כגאון עצום עם כוחות הנפש עצומים. הוא הגיע לתשובה ולחרטה על ידי כיבוש. זה לא הגיע אליו ככה פשוט. הוא עבר על עצמו. אין לתאר את יסודי הנפש של אברהם אבינו. אין לתאר. האיומים שהוא צריך לעבור עליהם. והכי היום מכולם, ניסיון העקדו. הוא הלא מתבקש עכשיו על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות דבר שהוא עביד זור ממש, להקריב את הבן. וכל זה הוא עבד שנים כדי להעביר את זה בין העולם, זה אוי ונורא, מה שהאדם הזה עובר. ואני אגיד לכם, יש הסיפור, כל ילד לומד את הסיפור של אברהם אבינו ששובר את הצלמים. לאבא ולאמא שלו היה משביר כלבו לעבודה זרה, והם יצאו פעם והשאירו אותו to be an idol sitter, a שמר טפלה, והוא שבר את כולם ולקח את הגרזן והניח את זה בידו של הגדול של כולם. הם הגיעו הביתה ואיבדו אנגמאקט החוג צודאי בשטחה פיקן, מי שבר לנו את הצלומים? הוא אומר להם, הגדול הוא שעשה את זה, תראה, הגרזן בידו. אוקיי, סיפור יפה, סיפור יפה. אז היו שנים, ובאמת אסמך הרמב״ם, שחשבתי שהסיפור זה סיפור יפה, אבל חס ושאול, אברהם ישבור את הצלמים, אז ככה באמת מבינים את זה, שבצורה אינטלקטואלית הוא שיבר את הצלמים של העולם. בצורה רעיונית והגיונית הוא פשוט שיבר את הצלמים. עד שראיתי משהו, נזכרתי למשהו שראיתי גם כן באחד משיעורי הרב סולובייצ'יק על תשובה, ואני מבין עכשיו את אותו מדרש בצורה אחרת. שבע, כל מי שנתחייב מלכות, בין שעשה תשובה, בין שלקה בבית דין, חוזר לקשבותו. מי שעובר עבירה הופך להיות פסול לעדות. כדי להיות קשר לעדות שוב, הוא צריך לעבור תהליך של תשובה. כל מי שנתחייב, אם הוא קיבל מלכות, בין שעשה תשובה, בין שלא, חוזר לקשבותו. אבל שער פסולי עדות שהם פסולים משום ממון שחמסו או שגזלו אף על פי ששילמו צריכים תשובה, והרי הם פסולים עד שיבודה שחוזר מדרך המרוע. מישהו, הגזלן או הגנף, גם אם הוא שילם, אין הוא חוזר להיות קשר לעדות, עד שאנחנו יודעים שהוא חזר מדרכו הרע, הוא אינו עומד על דרכו הרע. איך אנחנו יודעים את זה? הלכה פה. מאין עשה חזרת המשחקים בקוביה? אלו שמשחקים עם קוביות דייס? גמבלס, הימורים. מתי אנחנו יודעים שהם חזרו בתשובה? משישברו את פסי פסיהם, כאשר הם שוברים את הקוביות. ויחזרו בהם חזור הגמורה, שלא יעשו אפילו בחינם, הם לא ישחקו עם דייס אפילו בחינם.
אז הרב שואל, כאן זה הלכה של הלכות תשובה. למה זה לא מופיע בהלכות תשובה?
או על מלווה וריבית, הוא אומר מתי הם שווים כשקוראים את השטרות.
אומר הרב, זה חלק משיעור גדול, שיש שני סוגי תשובה. יש תשובה של כפרה ויש תשובה של טהרה. תשובה של כפרה פירושו שלא יהיה עונש. זהו יום הכיפורים, וביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, ואחר כך לפני השם תטהרו. אז עומד למה הרמב"ם אינו כותב את ההלכות הללו בהלכות תשובה, מכיוון שבהלכות תשובה מדובר על תשובה של כפרה, כאן על טהרה.
על טהרה אין המאמר הופך להיות טהור כל זמן שהקוביות עוד נמצאות במגירה. כשמי שנגמל מסמים ויש לו עוד סמים במגירה, לא נגמל. מי שלא מעשן אבל יש באיזה מקום שם קופסה של סיגריות, לא עשה תשובה. עד שיסברו פסטסיהם, עד שיקרו שטרותיהם, עד שיעמדו על דרך טובה, עוברים מדרך רעה לדרך טובה. אברהם אבינו חזר בתשובה, איזה סוג תשובה? תשובה של טהרה. איך הוא קיים תשובה של טהרה לפי דעת הרמב״ם? הוא שבר את הצלמים, אין עוד צלמים. הוא היה מוכרח לעשות את זה. ככה היא תשובה של טהרה. כל זמן שהפסלים עוד עומדים שם, הוא לא חזר בתשובה של טהרה. אז חזרתי עכשיו אחרי כל השנים שלמדתי אותו סיפור ואותו מדרש בצורה של אינטלקטואל. אני עכשיו רואה את זה בצורה פשוטה כמו שלמדנו את זה בגן. בגן מנדו אותנו את האמת. הוא שיבר את הצלמים. יצחק. איזה יסוד של תשובה הוא יצחק? יסוד התשובה של יצחק הוא וידוי. מה פירוש וידוי? למה יש חובה להתוודות? מכיוון שכל רעיון וכל מחשבה שעובר במוחו של אדם אינו הופך למציאות עד שאדם יכול לבטא את זה בשפתיו. השיעור הזה היה מעורפל אצלי עד שהתחלתי להוציא את זה בשפתיי. ישנם כל מיני סודות שבני אדם מפחדים מהם, אינם רוצים להוציא את זה בפה, מכיוון שבפה זה הופך להיות עובדה ומציאות, ואני צריך לעמוד לפני המציאות הללו. יש לאדם מנגנוני הגנה להגן על עצמו, מעצמו, לא לראות את האמת. על ידי וידוי, אדם מבטא בשפתיו את האמת המרה. הכוח להוציא את המחשבה לדיבור הופך את האדם לאדם אחר. יצחק אבינו, אנחנו בדרך כלל חושבים על יצחק, שטילנקה, לא שמענו ממנו, מה שומעים ממנו, מה הוא עשה, אליעזר מביא לו אישה, לא שמענו אפילו את הערי המקודשת לי וטבעת זו, שום דבר. אבל היצחק הזה יש לו כוח עצום. אתם יודעים כמה כוחות הנפש, כמה כוחות הנפש. ביומר יצחק אל אברהם, ביומר אבי, ביומר הנני בני, ביומר הנה האש והעצים, ויהסה לעולם. הוא אינו מעלה בדעתו כבר מי יהסה לעולם. אתם יודעים כמה כוחות הנפש עצומים הם להוציא את הדברים הללו מהמחשבה העמוקה, מאדם אולי המפחד ורועד ואומר את זה בצורה כל כך נפלאה? זה כוחו של וידוי. אבימלך בא אליו, מדוע באתם אליי?
ואתם שנאתם אותי. ככה אפשר לומר את זה לשירת או למישהו אחר. למי יש כוחות הנפש לומר למלך שבתוך ממלכתו הוא שוכן? מדוע באתם אליו ואתם שנאתם אותי? מי יש לו את הכוח במילה אחת קורא את הבאר הראשון עסק, ואת השני הוא קורא שטנה. שטנה. הוא יודע את האמת ואינו מפחד מן האמת, והוא מוציא את האמת מן הפה. אני קראתי מאמר מערכת בארץ השבוע על אותו מלחין גדול מיוון שהוא אנטישמי מובהק, שאין כמו שהיהודים שולטים בעולם והם בלבטים בכל העולם, יש להם תוכניות לשלוט בכל העולם, כיבוש בזמן. ואני קורא עיתון שקשה להם להבין, הוא מלחין גדול. יצחק היה אומר, שטנה חבר'ה, שטנה, אתה לא יודע מה זה שטנה. אתה חושב עוד שהעולם יאהוב אותך את היהודי? אתה חושב שיש לך פרטנר, תעשה שלום, שוב את הבסדר. יצחק יכול לומר את הדברים בצורה ברורה ומפורשת. כאשר מתגלה אליו שהוא נתן את הברכות ליעקב ולא לעשו, גם ברוך יהיה. תוך רגע אחד הוא לומד שהוא טעה כשהוא רצה לתת את הברכות לעשו. אז יש בכוחו לבטא את הווידוי בשפתיו, גם ברוך יהיה. זה לא סתם חרדה. זה היה תוכנית של אולי 50 שנה אצל יצחק. להעמיס על עשו את כובד האחריות ליהדות. ובתוך רגע אחד צריך לנפט את הכל. הוא אומר על יעקב, גם ברוך יהיה. ליצחק יש כוח עצום של וידוי. הוא יודע לבטא בשפתיו אותם הדברים הקשים, קשים כגידים וכמרים. יעקב אבינו הוא כל כולו קבלה על העתיד. מאיפה זה מתחיל? ברגע שהוא מגיע לירושלים והוא חולם שם, אם יהיה אלוקים עמדי בדרך אשר אני הולך, ונתת לי לחם לאכול ובגד ללבוש, והיה השם לי לאלוקים. כאן לא מדובר על קבלה לעם ישראל לכל העתיד. רבי שלום, אנחנו יוצאים לנסיעה ארוכה של 3,000 או 4,000 שנה. הקדוש ברוך הוא יהיה עמדי והשם יהיה לי לאלוקים. הוא מבטא את היסוד השלישי של תשובה, קבלה לעתיד. היאספו, הוא אומר לבניו, היאספו ואגיד לכם את אשר יקרה לכם באחרית הימים. ממי אנחנו שומעים על משיח בן דוד? עד כי יבוא שילה ולא יקחת ממי שעובר על פרשת ויחי, רואה שם בראייה ברורה כל מה שעתיד להיות לעם ישראל ומשבטי ישראל. אם כן, אז ראשית כל למדנו, אברהם, יצחק ויעקב הם הכובשים את הארץ. אברהם כיבוש יהושע, יצחק הוא עזרא נחמיה, יעקב הוא שניהם, הוא הביאה השלישית שבה אנחנו נותנים חלק, שאנחנו זכינו להיות. זה קשה, זה קשה, קשה. דבריו הנפלאים של הגאון מווילנה. ואותם האבות אברהם, יצחק ויעקב, כמו שהם חלק מהכיבוש והקידוש של ארץ ישראל, זהו הסימן של תשובה לדורי דורות. אברהם אבינו הוא בעל חרות הכי גדול שיכול לשבור את הצלמים, לשבור את הפספסים, לקרוע את השטרות של ריבית. יצחק, כוח עצום להוציא בשפתיו, לומד דברים קשים ונוקבים, אבל להוציא אותם בבהירות עד שאדם כאשר הוא אומר את הבידוי הוא רואה את האמת לנגד עיניו. ויעקב הוא המתברך על הקדוש ברוך הוא באותו פסוק בהפטרת יום הכיפורים לישעיהו, נחלות לי מצרים, הוא פרשת זאת הברכה. הקדוש ברוך הוא הראה למשה את כל הארץ, את כל ארץ נפתלי, כל גוד, את כל זה הוא נתן לו. הארץ וחזרה לארץ, שובה לארץ, חלק בלתי נפלד של תשובה. חלק הגדול של תשובה זה תשובה לעם, לתורה ולארץ. יהי רצון שנתברך בשנה טובה ומתוקה.